דברים שרואים משם. כתבתו של איתי משיח. קורא איתן רץ. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית ניר סייג. בפעם הראשונה שפגשתי את יערה בן מרדכי, ישבנו בקומת האוכל של קניון מודיעין, באחד מימיו האחרונים של החופש הגדול. מטרים ספורים מאיתנו, הג'מבורי רחש כחברת. אמהות מתוחות ישבו בעמדות התצפית, עיניהן קופצות בין הילדים שטובעים בבריכת הכדורים, לבין פגישות הזום על המסקים שמולן. מלצרית עצבנית השתחלה הלוך וחזור בין השולחנות העמוסים. הרעש היה מחריש אוזניים. יערה, 32, ישבה מולי ולא נראתה מזועזעת. חיפשתי בפניה משהו זר ומרוחק. בכל זאת, היא לא מכאן. בקרוב יסתיים הביקור שלה בארץ, והיא תחזור לדרמקוט שבצפון הודו, אל בני המשפחה ההינדית המסורתית שאיתה מחיה, שבגורלם קשרה את גורלה. הדרך לשם הייתה ארוכה, וכשסיפרה עליה, נעלמו מבעד לזגוגית השקופה, המגדלים המשמימים של מודיעין, המטושטשים באובך של אוגוסט, ושקט נפל על קומת המסעדות הצפופה. אני עדיין מנסה למצוא מי אני בתוך הדבר הזה, וזה לא בא בקלות. לפני כן הכל היה מאוד ברור. ההורים שלי נפגשו בקיבוץ לאבות חביבה כשהיו בשומר הצעיר, ואני נולדתי כשהיו בשליחות בברזיל. כשחזרנו לארץ, אחרי עוד שליחות בוונצואלה, גרנו בירושלים. וכשהייתי בת 12, עברנו לבית דו-משפחתי במודיעין. תמיד חשבתי שאני אהיה רקדנית. כל התיכון רקדתי, אבל איכשהו, בגיל 18, הרגשתי שאני לא טובה מספיק, או שזה לא משמעותי מספיק. שירתתי בצבא כקצינה לוחמת. היה לי שירות צבאי מאוד אינטנסיבי של 4.5 שנים, כל כולי הייתי בתוכו. זה היה כל חיי. אולי אני תמיד כזאת, מתמסרת. כל דבר שאני בתוכו, אני בתוכו עד הסוף, לטוב ולרע. למצוא את האיזון תמיד לוקח לי זמן. אני זוכרת את היום שבו השתחררתי. אני זוכרת שאמרתי, משהו קורה לי לנסוע להודו. ככה אמרתי למפקד שלי, אני נוסעת להודו כי אני הולכת לחפש שלווה. על פניו זה היה מאוד שגרתי. התחלתי ללמוד שם יוגה, אתה יודע, בסטנדרט המערבי. הייתי מאוד בלחץ, עם הרבה הישגיות. אלה היו לימודים לכל דבר. ישנתי אצל חברה הודית שהכרתי, ואני זוכרת פעם אחת שחזרתי מהלימודים, ישבתי עם אבא שלה במרפסת, ופשוט הרגשתי כאילו הכל מתיישב, מקורקעת. זה היה קסם שאני ממש זוכרת ברמה הגופנית. אין לי מה למהר, אין לי למה לשאוף. הכל טוב. הכל טוב עכשיו, וזה לא כי יש לי כסף בבנק, לא כי יש לי בגדים יפים. לא השגתי שום דבר, אבל יש פה נחת. ובאמת לא הרגשתי את זה אף פעם לפני כן. מתי בפעם האחרונה הרגשת נחת? ביטחון גמור שהכל מתנהל? זה לא משהו שאנחנו חווים. אז הרגשתי שהודו זה המקום. הוצאתי ויזת סטודנט כדי ללמוד יוגה באופן יותר רציני, התחלתי ללמד, והחלטתי שכל בוקר אעשה הליכה קטנה במעלה ההר וחזרה. באחד הבקרים יצאתי בסביבות 6. ירד גשם זלעפות. כשבדרמסלה יורד גשם, זה רציני. הדרך הייתה כולה בוץ. אבל אמרתי לעצמי, אני אשיג. אני אעלה על ההר עד הנקודה שרציתי. ואז ראיתי נחש. אמרתי, בסדר, אני מכבדת את מה שהעולם מנסה להגיד לי ומסתובבת. ושם על האבן ישב בחור עם מטריה. הגשם פסק. שאלתי, אולי נרד ביחד למטה? היה לי ביטחון גמור שזה בחור טוב, מין אנרגיה כזאת. כל הדרך למטה ברברתי לו, ובסוף אמרתי, קח את המספר שלי. הוא אמר, אבל מה אני אעשה איתו? ואז הבנתי שהוא מעניין אותי. הסתמסנו קצת, הייתה לו אז מסעדה קטנה, ובאתי לבקר אותו. אחרי שבועיים שבהם הוא לא יזם כלום, שאלתי, תרצה להיות חבר שלי אולי? הוא ענה, תתחתני איתי. זו הייתה נקודת מפנה בסיפור שלי. במקום להתקדם ישר, הוא פנה הצידה, וקצת איבדתי את מי שהייתי לפניכן. כל השנים האלה, מאז, הן בעצם המסע שלי. לגלות מי אני בתוך הדבר הזה. קראו לו מנו. הכל התאפשר כי אמא שלו לא הייתה שם. במונסון היא עולה להר עם הפרה. שם יש את העשב הכי טוב בעולם, המים הכי טובים בעולם, והאוויר הכי טוב בעולם. אז היינו קצת מתחת לרדאר. אמרתי, רגע, רגע, בוא נהיה חברים קודם. גיליתי שאני החברה הראשונה שלו, הנשיקה הראשונה שלו. הוא היה אז בן 29. נורא הוקסמתי מהתמימות הזאת. הייתי איתו בהתרגשות, וזה היה כמו הנשיקה הראשונה. הרגשתי כאילו אני בת 12 שו. אתה מבין? זה קסם. במשפחה יש היררכיה מאוד ברורה. קודם הסבתא היא הסמכות העליונה. אחר כך האבא, האימא, ולבסוף הילדים. אחרי כמה זמן אמרתי לו, בעיניי זה הולך למקום רציני, מה בעיניך? איך שתרצי, הוא אמר. הוא כזה, לא נותן תשובה חד משמעית. אמרתי, טוב, הצעת לי נישואים, אז נתחתן. הוא לקח אותי להכיר את סבתא. היא שאלה מיד מתי אתם מתחתנים. גם אבא שלו היה בעד. כבר התחלתי להעביר את הציוד שלי לבית, ואז אמא שלו חזרה. היא אמרה, לא. מה אתה חושב לעצמך? היא אמרה, תן לי להנהיג את זה. ועוד היא, מה היא תעזור לך? והבנתי אותה, אני לא חלק מהחברה, אני לא קלה אידיאלית מבחינתה, אני לא יכולה לעזור לה בחצי מהמטלות שלה, היא צריכה ידיים עובדות, אחרת היא לבד בשדה. הייתה תקופה של חוסר ודאות, ואני הייתי פקעת עצבים. יש גם את המשפחה שלי, איפה זה שם אותם? אנחנו חילונים לגמרי, אבל שאלות של זהות הגיעו פתאום למשפחה. ואז ההבנה שנגור בהודו, שהבת הולכת, אמא שלי אמרה, דבר ראשון אני שמחה, אבל זה לא יהיה קל, את תשלמי מחיר על הזוגיות הזאת. הייתי צריכה להתמודד עם תחושה של אשמה, תחושת אחריות כבדה של פירוק תא משפחתי, כי התאהבתי בבן אדם הזה, במקום הזה, באורח החיים הזה ששווה אותי. פתאום זה תקף אותי. מי אני? מה אני? בסוף אבא של מנו אמר, נדבר עם הפנדיט, החכם של הכפר, משהו כמו רב, שהוא יחליט. הפנדיט אמר, בוא נעשה לטקס, נראה מי היא. לאישה בחברה הזאת אין באמת חופש. אם היא רוצה לצאת לעבוד, וזה רק במצב של חוסר ברירה, זה יהיה באישור בעלה או החמות. החלטות לא מתבצעות לבד. איפה אני עובדת ביחס לזה? לפעמים אני מרגישה מי שאני מישראל, הקצינה שהייתי, תעזבו אותי מכל זה. לפעמים זה דווקא מקום קצת נוח. זה לא תמיד רע שמישהו אחר מחליט. לפעמים את מרגישה שלקחו לך את החופש, אבל זה תהליך אחר של קבלת החלטות. אני מתייעצת עם כולם, אין פה בחירה אישית. אני חושבת שמאוד קשה להיות אישה בישראל. הסטנדרטים כמעט בלתי אפשריים. אם הייתי ממשיכה לחיות כאן, באותו מסלול שהתוויתי לעצמי, כל זמן עם השאיפה לשבור תקרות זכוכית ולהתקדם, זה היה לי מאוד קשה. כי את גם רוצה להיות האמא הכי טובה שאת יכולה להיות? גם בת הזוג הכי טובה? גם לעבוד בעבודה הכי טובה? את נקראת. בהודו זה לא לנוח ולתת לגברים מנהל את העבודה, כי בחברה ההודית האישה מחזיקה את הבית בפועל. בישראל, אנחנו לא מייחסים חשיבות לעניין הזה של להחזיק בית. זה לא נראה לנו משמעותי. הגבר ההודי יכול להחזיק במשרה הכי בכירה בממשלה, אבל אם הוא חוזר הביתה, והבית שלו הוא לא מקום שנעים להיות בו, כמו שקורה אצל הרבה אנשים בחברה המערבית, שהבית הוא רק חלל שישנים בו, אז לאן החיים הולכים? אתה עובד קשה בשביל מה? התפקיד של האישה בחברה בצפון הודו הוא לעבוד במשק הבית, לדאוג לניקיון, לטפל בחיות. לגדל פרה זה יותר ממשרה מלאה. זו עבודה שלא נגמרת. את לא יכולה לעזוב את הפרה. הפעמים היחידות שבהן אמא של מנו יכולה לצאת מהבית, הן כשמישהו נשאר עם הפרה. תמיד יש מישהו בבית. תמיד. כי מי ישקע אותה 40 ליטר ביום? מי יחלוב אותה פעמיים ביום? האישה אחראית על זה. עקרת בית היא מנהלת חווה. והיא זוכה לכבוד על זה. טיפול בפרה זה קדוש. היא כמו ספר תורה. יש לך בבית ספר תורה חי. זו עבודה מוערכת, אבל לא באופן שבו אנחנו תופסים הערכה. לא בא אליה מישהו ותופח לה על השכם ואומר לה, עשית היום עבודה טובה עם הפרה. זו עבודה מונוטונית, שוחקת, פורה מאליה, ומצד שני, עבודת קודש. בינתיים חיכינו עם החתונה. אני שואלת מתי זה קורה. אני לא יכולה לחכות יותר. ומנו אומר לי סבלנות. ככה הוא. עד שיום אחד הוא אמר, עושים טקס שנתי אצלנו בבית. יום הטקס הגיע, הפנדיט מוביל וכל המשפחה יושבת. יש תפילות, אש, קקי של פרה, אדמה. בסוף הטקס, אבא שלו אמר לפנדיט, אנחנו רוצים לקבוע תאריך. פנדיט אמר בסדר, הצביע עליי, והוסיף משהו שלא הבנתי. אז מנו תרגם. את צריכה לגזור לפנדיט את הציפורניים ברגליים. הסתכלתי ואמרתי, אני צריכה לעשות מה? חשבתי שהוא מבין מהבעת הפנים שלי שזה לא מקובל. איש הודי, מבוגר, מי יודע איפה הוא דרך? מנו הלך וחזר עם קוצץ ציפורניים. אני רק יכולה לדמיין איך המבט שלי נראה מבחוץ. הרגשתי בלבול, אבל גם לא רציתי לאכזב את ההורים שלו. באנו לכאן כדי שאני אראה להם שאני יכולה להיות חלק מהמשפחה. אז לא הבנתי את זה ככה, אבל ברור שזה היה מבחן. הידיים שלי רעדו, הרגשתי לחץ וזה קרה, מין שיא של תחושת חוסר אונים. אני מניחה שהייתה גם תחושה של גועל, אבל בזיכרון שלי זה לא מה שנטמע. פעם ראשונה שהרגשתי חוסר חופש. זו הייתה פגיעה באגו, אלבון. כשעברתי לרגל השנייה, ליבה של אמא שלו נחמר עליי והיא החליפה אותי. בשבילה זה היה כבוד גדול, לגעת ברגליים. זה הכבוד הכי גדול שאתה יכול להראות לאיש מבוגר. אני הייתי פקעת עצבים. כשהכל הסתיים, מנו שאל אותי את רעבה? התפרצתי. באמת? לא, אני לא רעבה. אמרתי ואין לי תיאבון, ושלושה ימים עכשיו לא יהיה לי תיאבון. כעסתי עליו נורא כי הוא לא קלט אותי. לא הבין את המצוקה. הוא לא ראה אותי באותן עיניים. הרבה שנים התביישתי בסיפור הזה. אני זוכר שסיפרתי את זה לאבא שלי בטלפון, זה הגעיל אותו והכעיס אותו. את לא יודעת באמת למה את נכנסת, הוא אמר. מעכשיו ככה החיים שלך ייראו. ובאמת התחושות האלה המשיכו להופיע. בדידות, כעס, אכזבה, תחושה של להיות במבחן כל הזמן, אף פעם לא להיות טובה מספיק. זה ליווה אותי עוד הרבה זמן אחר כך. הפנדיט נתן תאריך לחתונה לעוד שנה, ואני חזרתי לביקור בארץ. הלכתי על זה, עוד לא ראיתי את הקשיים. אמרתי לעצמי, הקושי חלף. עוד לא ידעתי שיחווה את זה בעוד סיטואציות. לאו דווקא את ההנמחה, אבל את התחושה הקשה של תרבות אחרת לגמרי, סטנדרט אחר לגמרי, ומי אני בתוך הדבר הזה. החתונה הייתה הרגע שחתמתי חוזה עם המשפחה של מנו. הייתי בטוחה שאף אחד מהמשפחה שלי לא יבוא. הרגשתי כמו הכבשה השחורה. אבל הם באו בהמוניהם. סבתא בת ה-80, ההורים, האחיות, דודים, בני דודים, הייתה ממש משלחת. במסורת המקומית, חתונה מהצד של הכלה הוא יום אבל. לוקחים אותה מהבית שלה, היא נקראת מהמשפחה, שרים שירי קינה. הכלה בוכה. ובמקביל, בצד של החתן, הילולה, מצטרפת נפש למשפחה. לא ידעתי הרבה על כל זה. המשפחה שלי נפגשה במסעדה תיירותית, כולם נשאו נאומים ובכו. הם הבינו שזו בעצם מסיבת פרידה. לכולם נפל האסימון, לפני שלי נפל. אני בכיתי בעיקר כי הרגשתי אשמה על המסע שכל המשפחה הייתה צריכה לעבור בגללי. יום למחרת היה האירוע. בדרך כלל, האחים ובני הדודים סוחבים לשם את הכלה בכוח. האימהות מקלחות אותה והיא בוכה, מלבישים אותה וסוחבים אותה בכוח אל האש, שם מתקיים הטקס והיא בוכה. הבעל יושב שם עם קוקוס על הראש ועליו כובע עם אורות מנצנצים. ככה מנו ישב שם. הגיעו בערך 900 אנשים. היו הרבה סקרנים לגבי הזוג המעורב הזה. למחרת הביאו אותי לבית החתן. זה השלב שבו הכלה בוכה על השמיים. נושאים אותה על הפריון וכל הדרך היא זועקת. ואני? עבר לי בסבבה. אני לא מהאנשים שעושים הצגות. ואז אחד הדודים אמר שהוא צריך לחזור לישראל, ואז נפל לי האסימון. התחלתי לבכות. פתאום הבנתי, ממש הבנתי, מה המקור של זה, כי זה באמת קרה לי. הפרידה באה לי מהר מדי. אני קמה בבוקר, מכינת צ'י וארוחת בוקר לכל המשפחה, ועוברת למטלות הבית. הפרה בינתיים עברה לגור אצלנו, בחדר שמתחתי, וצריך ללכת לשדה להביא לעלים. אני יוצאת ומטפסת בשביל בוץ. זה סוף מרץ, עדיין קצת קר, אבל השמש כבר זורחת ואפשר לראות את הירוק מסביב. הסעורה מבשילה ומחכים לרגע שבו כל הכפר יחליט שהגיע הזמן לקצור. שאלת אותי על פמיניזם. בחיי היום יום אני לא חושבת על זה. לפעמים אני אומרת לעצמי, את אישה מערבית, את יכולה לעשות בעצם מה שאת רוצה, למה את בכלל מכניסה את עצמך למשוואה של המשפחה ההודית עם חמותך וחמך ונותנת להם לנהל את החיים שלך? במשך 8 חודשים אחרי החתונה, אני הייתי חותכת את הירקות, והיא הייתה מכניסה לסיר. לא הבנתי, אישה, למה את לא נותנת לי? אני יודעת לשים את הבצל בשמן. מצד שני, כשאני איתם, אני מרגישה באמת שיש מישהו שדואג לי. הם פועלים מרצון טוב לנהל חיי משפחה מוצלחים, וזו נקודת החוזק של החברה ההודית. אין כמו חיי המשפחה. המחיר הוא אובדן הפרטיות, וזה אולי הדבר שהיה לי הכי קשה להסתגל אליו. מה פתאום נכנסים לי לחדר בלי לשאול אותי, ולוקחים לי דברים? אתה יוצא מנקודת הנחה שיש לך ציוד אישי, אבל אנחנו חולקים אותו חלל ואת אותם חיים. אנחנו יחד במסע הזה. עם כמה שאתלונן, אני גם מאוד אוהבת את זה. חיים כל כך אחד בתוך האחר שאין עקבות. למשל, נשים שמסרקות זו את זו, ולהודיות יש שיער ארוך, שחור וחלק, זה לוקח שעה. אז אחרי המקלחת, לשבת עם מי שהתקלחה, למרוח לשמן על הראש, אותו שמן שמבשלים איתו, למשל שמן חרדל מהגינה, לסרק אותה, לעשות לה צמה, זה כל כך לא קיים בישראל, הביחד של המשפחה. אומרים תמיד שאנחנו הכי חמים ומשפחתיים שיש, אבל כמה אנשים פה דואגים לסבתא שלהם בערוב ימיה? כמה אנשים חיים איתה באותו בית ומבדעים שהיא אכלה כמו שצריך, עוזרים לה להתלבש ומנקים אותה אחרי שהיא פספסה בשירותים? זה לא אפשרי באורח החיים כאן. אני עושה הכל למען סבתא של בעלי, וזה באמת תענוג. אני מקלחת אותה, חמותי מסרקת אותה, אני גוזרת לציפורניים. זה מובן מאליו. כשהיא חולה, כל המשפחה עולה לרגל. 40 איש מופיעים פתאום. הדבר הזה שהוא בית, הוא כל כך חזק, כל כך מקורקע. ככה התחלתי להרגיש, שיש לי קרקע כל כך יציבה, שזה בכלל לא משנה מה יקרה איתי, הספינה לא תטבע. בישראל אנחנו כל הזמן עם הראש מעל המים, שואלים מה יהיה. אבל עדיין נשארתי קרועה בין שני העולמות. קשה לי להיות בעמדה של עקרת הבית. לעולם לא אהיה מסוגלת להיות חמותי, שסוחבת 20 קילוגרם של קקי של פרה על הראש, ומטיילת עם זה בכפר כדי לדשל את השדה הקרוב. אני לא מסוגלת. לקח לי כמה שנים להתגבר על הגועל של לאסוף קקי של פרה עם הידיים לתוך הקערה. בהודו זה לא מגעיל, אתה אפילו לא חייב לשטוף ידיים אחרי שאתה אוסף אותו. ובגלל שאני לא אגיע לשם, אני בעצם עוד מנסה למצוא איזון של מי אני ומה אני. פונים אליי חברים שלנו ומבקשים למדי אותנו עברית. רוב התיירות כאן ישראלית, וכל הדרכים בכפר מובילות לרחוב שהישראלים קוראים לו שדרות רוטשילד. כשמנו הולך להביא את החלב, הוא בקושי עובר שם. אבל אני עושה שם קצת תיירות, קצת לעצמי, לנשום החוצה. ישראלים הולכים שם ולפעמים מדברים עליי מאחורי הגב. גם מקומיים מדברים עליי מאחורי הגב. ברור להם שיש פה מישהי עם רקע, שמבינה את הדקויות הקטנות של התרבות, באיזה צד לשים את הנזם, באיזה יד לענות צמיד. אבל מול הישראלים אני לפעמים מרגישה קטנה, לא נעים לי. התיירות הזאת מצוינת לכפר, אבל מצד שני ברור שזה מרגיז אותם. לא ראיתי את זה כמשהו אלים. חבר'ה אחרי צבא שבאים עם שחרון הכוח הזה, שמרגישים שהם עדיין נועלים את הנעליים הצבאיות. זה בכלל לא נעים לראות את האופן שבו הם פונים לאנשים תובעים בעלות. היית מטייל בפריז ותולה שלט שדרות רוטשילד בעברית? כובשים גם את הפינה הזאת. אני לא יודעת אם ויתרתי על החופש שלי. אף אחד לא אמר לי אף פעם תתלבשי ככה, תעשי ככה, תהיי ככה. אני החלטתי שאני רוצה להבין לעומק את החברה הזאת ולשחות בתוכה. אני חושבת שאני חופשייה. זאת אומרת, אין לי ברירה אלא ללמוד לעבוד בצוות, כמשפחה. זה היה בשבילי השיעור הכי גדול, וללמוד לעבוד ביחד באמת. תמיד אומרים את זה ברעיונות עבודה. אבל אף אחד לא חווה את זה ביומיום שלו ככה. וזה לא שמישהו שם לי שלשלת על היד ואמר לי, אל תלכי. תמיד יש לי את האופציה הזאת, לקנות כרטיס טיסה לישראל, והופ, אני בג'ימבורי במודיעין. חופש זה תחושה מאוד אישית, של מה אתה עושה עם החופש שלך. לא כולם יכולים לצאת מהמטריקס. הרבה אנשים חיים בישראל עם כל האופציות פתוחות, ולא תמיד יש להם את היכולת להרגיש חופשיים. החברה שאנחנו נמצאים בה לא משנה. אם תשאל את חמותי, בטח תגיד שהיא חופשייה, שהכל טוב. גם אם בעיניי היא כבולה, כבולה לפרה שלה. אבל בעיניה זה חופש. היא עושה את הדבר הכי רוחני שיכול להיות. בעיניה זו עבודת האל. יש להם שאיפות, אבל זה אחרת. כל הזמן בראש יש לי את סבתא של בעלי. אף אחד לא יודע בת כמה היא. היא לא יודעת לקרוא. היא יודעת לסרוג, לקצור דשא, על כל התרופות סבתא לבשל. יש לה חוש הומור. מה עושה לה טוב? לשבת איתנו. הדבר הכי יקר לה הוא שרשרת חרוזים זולה. היא יכולה לשבת ככה בשדה, פשוט להסתכל על העולם. גם אם הוא לא זז, חוץ ממשב רוח קל, או עז שחוצה את החלקה. היא לא למדה לעשות מדיטציה אף פעם, אבל זה אורח החיים שלה. היא אוכלת אוכל ישר מהשדה שגידלה בעצמה. היא מתעמלת, כי היא צריכה לעלות עליות. כל רגע שלי איתה הוא נהדר. אני לומדת ממנה המון. בתפיסה ההודית, ההגשמה היא לא בהישגים, אלא ביכולת שלך להתעלות על עצמך. כל פעם שאני מגיעה לבקר בישראל, אני חוטפת הלם, בטח במקום כמו מודיעין. אתה חי בסיר מבעבע. ברור שגם המשפחה של בעלי בלחץ, אבל כשהמטרה היא לחלוב את הפרה, להאכיל אותה, ואז להכין ארוחת צהריים, סף הריגוש יורד. אז כאן מרוויחים כסף, ואפשר לשלם לעוזרת שתעשה כלים, ואז מה? מתי יש את הרגע שבו יושבים בשדה, כל המשפחה ביחד, עם אדמה על הידיים, אחרי שכל הטירסים כבר נערמו, מנגבים את הזיעה, שותים צ'אי, ולא ממהרים לשום מקום? הרבה זמן מההיריון הייתי בישראל, אבל חזרתי להודו כדי ללדת. כשהגיעו הצירים, נסענו עם אמא של מנו לבית החולים. ילדתי בכאבים עזים. הציוד בחדר הלידה נראה משנות ה-60. אחרי יומיים חזרנו הביתה. היה קר, זה היה פברואר. חמותי התחילה להציע את המיטה. שאלתי את מנו מה היא עושה, היא מתכוננת לישון פה? הוא אמר כן, זה מה שעושים. אחרי הלידה היא באה לישון איתך במיטה כדי לעזור לך. ואתה? אני בחדר ליד. אני חושבת שאני לא מוכנה לזה, אמרתי לו, וזו הפעם הראשונה ששמתי גבול. עד אז לא אמרתי לא, עשיתי כל מה שהם רצו. אמרתי, אמא שלך יכולה לישון בחדר ליד, אבל אתה ישן איתי במיטה. זה היה הרגע שבו גיליתי את עצמי, שיש לי רצונות ואני לא לגמרי הודי. פתאום גיליתי כוח. וחזרתי לשאלה הזאת, מי אני? היה לי ברור שהילדה הזאת תדבר עברית, ואני אגדל אותה כבת שלי למרות שאני בתוך חברה אחרת לגמרי, וכדי שזה לא יקרה אני חייבת להיות קצת יותר דומיננטית. למוחרת התעוררנו בבוקר, וחמותי אמרה, את לא קמה לשום מקום, הנה ארוחת הבוקר שלך. וכך היה במשך 22 יום. הם הביאו סלסילה, מילאו אותה בקש, עליו מזרן ועוד מזרן, והילדה עטופה בסמיכות. סלקל הודי. היולדת לא מתקלחת אחרי הלידה לכל אורך משכב הלידה, אבל אחרי 5 ימים אמרתי מנו, אני הולכת להתקלח. אם אתה רוצה אני אתחבא. היה קר. השירותים בחוץ, אין חימום, הטמפרטורה מגיעה למינוס 10 מעלות, המקלחת בדלי, ואני אחרי לידה בוכה במקלחת. כל העניין במשכב הלידה ההודי הוא לתמוך רגשית באמא ברגעים האלה. בעולם המערבי, האמא לבד, גם עם בעלה שם ואמא של הבאה. בחברה ההודית המסורתית, כל המשפחה נרתמת ללידה. אם אני רוצה לישון, הסבתא שם עם התינוקת, אני לא לבד. אבל בעיניים שלי אז, אמא שלי לא איתי וילדתי רחוק וכואב לי וההורמונים, ובעלי לא מבין אותי ואני אישה מערבית, ומה פתאום, למה חמותי מקלחת ככה את הילדה, שמה אותה על הרגליים שלה, ומשפריצה עליה מקנקן, זה הרג אותי מבפנים. לא יכולתי לשחרר. חמותי הסתה את התינוקת 3 פעמים ביום בגהי. חמאה טהורה ותרופה לכל דבר בצפון הודו. היא הריחה כמו גבינה, אבל זה בדיוק האלמנט של הקרקע, של האדמה, שאתה מוסיף לגוף כל הזמן בחברה הזאת. אתה כל הזמן מקרקע את עצמך כדי לאזן את האוויר, את רוח ההרים. אחרי הלידה היו רגעים לא טובים, מרירים. אמא שלי באה לבקר והיה לה מאוד קשה לראות אותי, את אורח החיים הפרימיטיבי, את המחויבות שלי למשפחה שלהם. הרגשתי שהיא מאוכזבת. היו גם רגעים מפחידים, למשל לריב עמנו, כי אז אני לבד, כי הוא החוליה המקשרת. יכול להיות שזה משבר שקורה לכולם אחרי הילד הראשון, אבל פה הוא התעצם, כי גרנו עם ההורים שלו, בתרבות שלו. הכל הוא והוא, ואני עובדת אותו, מחכה לו, והוא יוצא להשתקר, כי זה חלק מהתרבות שם. הגברים יוצאים, נהנים, ואת מוצאת את עצמך לבד עם הילדים ועם חמותך. והוא אומר שיחזור עוד 3 שעות, וחוזר אחרי 8. אני זוכרת רגע אחד, אמרתי לו שאני לא מרגישה שאני משתלבת במשפחה, שהציפיות ממני גבוהות. האשמתי אותו שהוא לא מתרגם לי מספיק מה אומרים, שהוא לא מתרגם אותי, ואני לא יכולה להביע את עצמי, כמו עם הפנדית, שאני לא מבינה מה קורה והוא לא שם כדי להציל אותי. אני זוכרת את עצמי בוכה ואומרת לו, אתה כל הזמן זורק אותי למים, ואין לי כלים לשחות פה, אני טובעת. יש פה אבן שגורמת לי לשקוע, תעזור לי להתרומם. אמרתי לו שאני נוסעת לישראל. הייתי פה 0.5 שנה בלעדיו, וזה היה רגע של קבלת החלטה, אם אני ממשיכה או פורשת מהדבר הזה. פעם אחת דיברתי עמנו בטלפון וכעסתי עליו, למה אתה לא רודף אחריי? אני הייתי באה אחריך עד קצה העולם ומושכת אותך בחזרה. לכל אורך הדרך שיתפתי את אמא שלי, אבל תמיד הייתי מאוד זהירה לגבי איך אני משתפת אותה בנוגע למשברים זוגיים. כי גרמתי לה או לכל המשפחה לצעוד איתי בדרך הזאת, להיות איתי בחופה ההודית המטורללת הזאת, ומה, פתאום אני אומר לה, אני לא בטוחה שאני רוצה להמשיך במערכת היחסים הזאת? איך יצאת מהרגע הזה בישראל? הוא הגיע. יש סיפור על האל שיבה והאלה קלי. קלי היא אלת הזעם, היא שחורה ומפחידה, כל תפקידה להרוג שדים, והדבר היחיד שמרגיע אותה ממסע ההרג שלה הוא להניח את הרגל על שיבה. מנו בשבילי הוא עוגן כזה. עם כל מה שהולך לי בראש, הלחץ והפחד, האש, הוא יודע להרגיע אותי ולהושיב אותי במקום. מבחינתי, יש לי אוצר זהב ביד. הוא כל כך ענב, צנוע ומיושב, הוא באמת מקור השראה בשבילי, שווה את כל ההקרבה שהקרבתי. זה היה מסע אמיתי, ורק עכשיו אני מרגישה שאני שוחה במים העמוקים בקלות. הלידה השנייה הייתה אחרת לגמרי, ילדתי בבית, והפעם התמסרתי לטיפול במיטה. שחררתי את הקטנה וביליתי עם הגדולה. איזה עוד אמא מערבית יכולה לעשות את זה? להקדיש את עצמה לגמרי לבת הבכורה שעולמה היטלטל? התינוקת ישנה איתנו, אבל חמותי, הסבתא, מנו, אבא שלו, אחיו, אחותו, כולם היו שם. אומרים שדרוש כפר שלם כדי לגדל ילד. אנחנו לא יודעים מה זה בישראל. שוב התחילה עלייה לרגל, כולם באו לברך. בלידה הראשונה זה מאוד הפריע לי. הגיעו 10 אנשים ביום ואני רציתי את הפרטיות שלי. בלידה השנייה חיכיתי לזה. זה כיף גדול, לא הייתי צריכה להארח. התפקיד שלי היה לשכב במיטה ולהראות את התינוקת. ככה חודש, את לא לבד. כל כך הרבה אימהות מרגישות לבד שהעולם שלהן קורס. לא נאבקתי, ופתאום הבנתי שאין סיבה להיאבק. אחרי 2 הלידות שכבתי במיטה ולא עשיתי כלום. בראשונה סבלתי, הרגשתי לבד, כל מיני נשים באו לבקר אותי ולא ידעתי מי הן. בשנייה קרה אותו הדבר בדיוק, שכבתי במיטה ולא עשיתי כלום, אבל עפתי על החיים, הרגשתי שאני מחלימה. היום אני מלמדת יוגה באופן שונה. הורדתי את כל השכבות של הריחוק והבושה. פעם לא אהבתי שהתלמידים רואים אותי מתאמנת. חשבתי שאימון יוגה זה דבר טהור ורוחני שצריך מרחב נפרד מהחיים עצמם. היום אין מחיצה בין מי שאני ואיך שאני כשאני מלמדת יוגה. איך נראית יוגה שמנותקת מהחיים? דפדף באינסטגרם ותראה. גיטה איינגר הוציאה ספר על תנוחות יוגה, וכולן עם עיגולי זיעה, לא פוטוגנית ולא מאופרת. זה זה. זה לחיות יוגה. להגיד שאני בתוך הדבר הזה, על המכלול, ההפרשות, הזיעה, הריח, הפלוצים, מכלול החיים, הכל אנחנו צריכים שיהיה כזה מצוחצח ויפה וטהור. הגוף שלנו זה גם דברים כאלה. צועה וקי וחומצות. במשך הרבה שנים הרגשתי מאוד בודדה. הרגשתי שאין לי ממש מקום שהוא בית. בישראל תמיד היו לי הרבה חברים, והייתי בסדר עם כולם, אבל הרגשתי שאני לא בתוך חבורה, שאני לא מתקבלת לחבורות האלה. החברויות שלי היו קרובות מאוד, אבל לא עד הסוף, לא בהתחייבות מלאה. יש לי משפחה מאוד אוהבת וחמה, אבל בן אדם צריך גם מעגל חברים שמקרקע אותו. רק עכשיו, מהשיחה איתך, נפל לי האסימון. לא חשבתי על זה אף פעם. אני נזכרת בערב אחד, כשהייתי בהיריון השני. שמנו מוזיקה מקומית, שירי פהדי, השירים של אנשי ההרים, ורקדנו יחד בסלון, אני, אומנו והילדה. אחר כך כבר לא יכולתי לרקוד יותר, כי הייתי בהיריון מאוד מתקדם, ופשוט ישבתי והסתכלתי עליהם, כמו שאיש מבוגר אולי מסתכל ממרום שנותיו על אחרים שעושים כיף. והרגשתי, וואו, יש לי משפחה. הרגשתי שהתחיל פרק חדש, יציב. יש לנו את זה, ויש לנו בית, ואנחנו שמחים. דברים שרואים משם, כתבתו של איתי משיח, קרא איתן רץ. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית, ניר סייג.